בעצם ההנחיות שלנו כאן, אני מקווה שכבר הבנו, לא מציעות לנו איזה מסלול התקדמות כזה לינארי, שעברנו שלב V, עכשיו השלב הבא V, נמשיך לשלב הבא V, נגיע למה שאנחנו מדמיינים אותו כהערה. לפעמים יש לנו בראש מסלול כזה, נכון? בואו נהיה כנים. אז כדאי לראות שהתפיסה הזו מתיישבת איתנו, ואיך היא משפיעה על חוויית התרגול שלנו. וקצת למוסס אותה לטובת התפיסה של אנחנו מרחיבים כל הזמן את האפשרות שלנו לדעת מה קורה. למעשה, בזכות האימון פה, בזכות התרגול פה, יש לנו את היכולת לפתוח עוד את הקשב. להסכים, לשים לב, לכל מה שמתרחש יותר ויותר בתוך המופע הזה שנקרא אני, מבלי ללכת כל כך לאיבוד בתוכו. אם ביומיים הראשונים הדגש שלנו היה, בואו נחזור, בואו נבחר מתוך המופע הזה לשים לב לגוף, בואו נבחר מתוך המופע הזה לשים לב לתגובתיות שעולה כשאנחנו חוזרים לגוף, היום אנחנו אומרים בואו ניתן אמון בזה שגם אם אנחנו מודעים לכך וגם אם לא, התפתחה פה מידה יפה של תשומת לב ושל נוכחות שאפשר לסמוך עליה ולתת לסקרנות הזאת איך להרחיב את המבט לעוד מופעים של הגוף לב תודעה הזה. הנה, אז היום אנחנו מרחיבים את ההנחיות שלנו ואת התרגול שלנו וכל ככה מה שנקרא השדה השלישי של בסיס הקשב, וזה ה... מופע הזה של מחשבות ורגשות ומצבי תודעה. מה שקרוי בדרמה צ'יטה. צ'יטה זאת מילה שאני מאוד מאוד אוהבת, כי היא מזמינה אותנו להסתכל קצת אחרת על כל הארגון הפנימי הזה, מהאופן הסתכלות המערבי שלנו, של יש מחשבות, יש רגשות, זה פה, זה פה, נפרד, סטרילי. צ'יטה אומרת, הלב תודעה האלה כל הזמן מגיבים לעולם. מגיע מגע חושי, כמו שקרן דיברה אתמול, יש איזו ידיעה אם זה נעים לי או לא נעים לי, ונוכח התנסויות עבר, סנקרות, הנטיות התודעתיות שלנו, מתחילות התגובות למגע החושי הזה. המחשבות, מה דעתי על זה, מה אני רוצה מזה, ועם המחשבות גם מופיעות הרגשות, זה איזה ריקוד כזה, לא סטרילי. הן רגשות למחשבות שאנחנו רוצים ללמוד להתעניין בו יותר ויותר, כי הוא מעניין. כי הוא החומר שממנו עשויים החיים שלנו. הרבה יותר מעניין מרק להגיד, חזרנו מריטריט ויפאסנה, אנחנו יכולים להיות עם נשימה שעה שלמה. כן? רוצים לחזור מריטריט ויפאסנה ולדעת, למדנו משהו על טבע התודעה, למדנו משהו על יחסי הגומלין שקורים פה בין מחשבות ורגשות וגוף. אז היום אנחנו נותנים לסקרנות הזאת להתרחב לכל העולם הזה. ובואו רגע... לדבר על מחשבות. אפשר לדבר על מחשבות המון, נכון? יש המון מה להגיד על מחשבות. אבל אני רגע רוצה לשאול אתכם, שתשאלו את עצמכם, לאו דווקא לנו, אל תענו עכשיו בכל רם, רק תשאלו את עצמכם, מה גילינו עד עכשיו על מחשבות? מה ההתנסות שלנו כאן על הקרית בימים האלה? גילינו שהן מהירות, כן? גילינו שיש הרבה מהן, גילינו שהן חמקמקות, קשה לתפוס אותן, כן? גילינו שהן סוחפות אותנו ומקסימות אותנו ומרגשות אותנו ומאכזבות אותנו ומאמללות אותנו. גילינו שהם די ממחזרות את עצמם. מישהו שם לב שאין הרבה חדשות מהם? שהם די more of the same? אני חושבת שפה על הקרית, אחד הדברים היפים שקורים, אני מקווה שככה התחלתם לשים לב לזה, שמופיעות מחשבות קצת אחרות, גם חדשות, טריות יותר, פחות ממוחזרות. כן, זה מחשבות שיש להם כזה ניחוח של תובנה. של איזושהי הבנה חדשה על עצמי, על טבע, החיים. הן מתאפשרות בזכות זה שהורדנו הילוך וקצת ניקינו את העומס של הדיפולט, של המחשבות הממוחזרות. משהו חדש יכול להופיע. אני מקווה שגילינו גם עד עכשיו שאי אפשר בלעדיהן. יש פה מישהו שעדיין, לא, אני אשאל את זה אחרת. איזה חלק בתוכנו, בוא נהיה כנים, עדיין מחזיק בתפיסה שמחשבות הן בעיה. ואם אתם אומרים מה פתאום, אז בואו תבדקו שוב. כשהבודה מציע לנו להביא תשומת לב לעולם של מחשבות, של מצבי תודעה, הוא מציע לנו בדיוק כמו שהוא מציע לנו בארבע אמיתות, ללמוד להבין אותם, ללמוד להבין את עולם המחשבות, ללמוד להביא להם תשומת לב שמבינה מה הופך מחשבה לבעיה, מתי מחשבה היא בעיה ומתי היא לא בעיה. הוא מזמין אותנו לכל מיני דרכים לעבוד עם מחשבות. יש משהו נורא יפה בהנחיות של הבודה עם עבודה עם מחשבות, כי הוא נותן לנו כל מיני זוויות וכל מיני כיוונים. ובעצם מה שהוא אומר בזה, זה שהוא יודע כמונו, שמחשבות הן חמקמקות ומהירות ומקסימות אותנו, ושאנחנו נשבים בהן נורא בקלות, ולכן אנחנו רוצים ארגז כלים עשיר במפגש איתם. הדבר הראשון בארגז כלים הזה זה תשומת הלב. כן, הדבר הראשון והדבר לחזור אליו שוב ושוב ושוב שאי אפשר בלעדיו. היכולת שלנו לדעת שזאת מחשבה. כן? It's a really, really big one. גם אם כבר כן, אנחנו יודעים, בואו כזה רגע נראה שכשאני שמה לב, או כשיש תשומת לב, שזאת מחשבה. כשהמחשבה היא עכשיו איזשהו אובייקט שאפשר לראות באיזה מערכת יחסים אני איתו, אני במרחב אחר לגמרי. אני כבר לא רק הכוכבת הראשית בסרט. אני גם הצופה בו, גם הבמאית וגם התסריטאית. נפתח שם המרחב שלהם של חופש. כן, אני זוכרת את הריטריט הראשון שלי, את האמירה הזאת של המורים, שאפשר להסתכל על המחשבות כמו עננים בשמיים. איזה הנחת הקלה זה היה. אוקיי, אז כל הסיוט הזה שמתרחש כאן עכשיו, לא חייב להיות האמת כולה. אפשר עכשיו לשחק איתו, אפשר עכשיו ללמוד איתו, אפשר עכשיו לשנות ולהבריד טרנספורמציה. יש לי חברה, יש לנו חברה שהיא חוקרת מוח ומתרגלת, ובאחד המחקרים שלה היא גילתה ששינוי מאוד משמעותי שקורה בתרגול, קורה עם החשיפה הראשונה לתרגול. עם הריטריט הראשון, השעות הראשונות שאנחנו יושבים על הקרית, הקורס מיינדפולנס הראשון, מספיק כזה זמן שראינו שוב ושוב מחשבות ולא הגבנו להם, קורה סוויץ' בלתי הפיך, יצאנו פה כבר עם משהו, סוויץ' בלתי הפיך בזה שאנחנו כבר יודעים ברמת התאים משהו על הטבע של המחשבות. ואז עם המשהו הזה אנחנו רוצים לעבוד בכל מיני אופנים. אבל אני באמת רוצה ככה שלא נזדרז לחשוב איך עובדים איתם, ושנתעכב שוב ושוב על היכולת הזאת. הנה אני רואה מחשבה, ואני רגע נחה, נשענת לאחורה, בתודעה שיודעת זאת מחשבה. התודעה שיודעת שזאת מחשבה והיא לא המחשבה. ואני אפילו רגע מתעניינת מה הטעם הזה של לחזור לגוף, ולפני שאני ממהרת לחזור לנשימה, הנה ידיעה. בזכות המחשבה, אני יכולה לשים לב שיש תשומת לב. אני יכולה להעמיק לתוכה. זה משהו שכבר ככה ברור לנו קצת מהחוויה? זה נורא חשוב. כשאנחנו שמים לב שיש מחשבה, היום אנחנו רוצים לא למהר ישר לחזור לנשימה, אלא קצת להתעניין בהם. ומה שאנחנו מאוד רוצים עוד לשים לב, זה להניח להרגל שלפעמים קורה לנו, זיהינו מחשבה, ואז מה מתחיל? מה למדנו אתמול? חיצים נוספים. זיהינו מחשבה ומתחילה תגובתיות, כמה מחשבות יש לי, כן מצליח לי, לא מצליח לי, מה זה אומר על התרגול שלי שיש עכשיו מלא מחשבות, מוכר, נכון? מתחילה עוד חשיבה. נוכח המחשבה מתחילה עוד חשיבה, כי אנחנו עדיין במערכת יחסים הזאת שדיברנו עליה של לא לרצות או כן לרצות. אז אנחנו רוצים לשים לב לתנועה הזאת ולעשות שם שיפט רדיקלי כל הזמן מחדש. יופי שאני מזהה. מעולה. ממש לחגוג את הרגע הזה של זיהוי. הנה תשומת לב. כי כמו שקרן אמרה, הזיהוי יכול מהר מאוד להיחטף לעוד חשיבה. אבל כשאנחנו מתעכבים עליו זיהוי ותשומת לב, יש פה שמחה של נוכחות, ועם הנוכחות הזאת אפשר לעשות עוד הרבה דברים. כן, אז ההתחלה שלנו זה לזהות, לזהות מחשבה כמחשבה. ואז אנחנו ממשיכים עוד ככה להתעכב עליהם, ולהתחיל ללמוד את טבע החשיבה. כשהבודה מדבר איתנו על מחשבות, הוא מזמין אותנו לצאת מהשפה, בכלל, כשהוא מדבר איתנו על חוויות, מהשפה של טוב ורע, ולנוע על השפה של מיטיב ולא מיטיב. להתחיל להתעניין איזה מהמחשבות שמופיעות הן מחשבות מיטיבות, ואיזה מהמחשבות שמופיעות לא מיטיבות איתי. למשל, חמשת האורחים ככה שדיברנו עליהם פה. אני יכולה לשבת כאן ולחשוב על, על עצמי שוחה עם דולפינים ובא לי. כן? אני מדמיין את עצמי עכשיו, שוחה עם דולפינים, נהיה לי מאוד נעים בגוף. אבל מה קורה ברגע הזה? אני זורעת זרעים של השתוקקות, זרעים של לרצות להיות במקום אחר, זרעים של להרגיש שפה זה לא מספיק. אז אני יכולה להרהר בזה שזאת מחשבה לא מיטיבה. היא לא מיטיבה עם הרצון שלי לטפח נוכחות. היא לא מיטיבה עם הכוונה שלי לטפח ויתור והרפיה. היא לא מיטיבה עם היכולת שלי להאמין שכאן הכל נמצא. לא שומעים. תודה. כן, אז החלוקה הזאת למחשבות מיטיבות ולא מיטיבות זה משהו שאפשר להתחיל להתעניין גם בקרית וגם בכלל. אני ממש מציע לנו כזה שתי סלסלות. מיטיב, לא מיטיב. מיטיב זה כל מה שיש בו כוונות של ויתור, של טיפוח, של איכויות מיטיבות, של ידידותיות. לא מיטיב זה כל מה שיש בו את התנועה הזאת של הלא בא לי ובא לי. היאחזות, דחייה. אז אנחנו פוגשים את הרגלי המחשבה, מתחילים להסתקרן, מיטיב או לא מיטיב. אנחנו יכולים גם להתחיל קצת להסתקרן בנטיות של התודעה שלנו, האישית הזאת. למשל, שמתם לב האם המחשבות שלכם נוסעות יותר בזמן קדימה או אחורה? כן? אם לא, אז תתעניינו. חלקנו לפעמים ככה, יש לנו הרגלי התרפקות וחרטה ומה היה ומה יכול היה להיות. חלקנו מאוד טובים עם לתכנן ולדמיין ולחשב מסלולים לעתיד. כן, אז אנחנו יכולים לשים לב לתנועה הזו. כשמופיעים מחשבה, עתיד או עבר? תוכניות או זיכרונות? מה קורה כשאני שמה לב לזה? אני קצת עוזרת לעצמי עוד ככה להתקרקע ולא ללכת לאיבוד בסיפור. כן? זה הופך את המחשבה לעוד אובייקט שאפשר להיות איתו בקשר, ולא למשהו שאני שוקעת בו ונוסעת איתו למרחקים. זה שומר אותי קרובה לבדנה, לנעים לא נעים, זה שומר אותי קרובה לגוף. מחשבת עבר, מחשבת עתיד, תוכנית, זיכרון, מיטיבה, לא מיטיבה. עם הזיהוי הזה, הבודה גם מציע לנו את האפשרות להחליף הרגל לא מיטיב בהרגל מיטיב. שזה מה שאנחנו עשינו כאן גם עד עכשיו. כשזיהינו שהלכנו לאיבוד במחשבות, ואמרנו, בואי הביתה, תחזרי לנשימה, החלפנו מחשבה לא מיטיבה במחשבה מיטיבה. מחשבה שמחזירה אותי, מחשבה של ויתור, מחשבה של תשומת לב. כן, כשאני מזהה שהקול הפנימי שמחזיר אותי הביתה, הוא ממש ממש לא נעים, ונשמע כמו שוטר בצומת תנועה קשוח. אני יכולה לזהות את זה ולהחליף טון, ולהגיד לעצמי, יאללה, תחזרי. החלפתי מחשבה לא מיטיבה במיטיבה. כשאני מזהה שאני יושבת פה ניהלתי רומנים שלמים, חתונות, ילדים, גירושים, עם כמה מהאנשים פה בעולם, תופעה מוכרת, נכון? אם היינו, לפעמים כזה נראה לי, אם היינו אוספים את כמות מערכות היחסים שהתנהלו פה בעולם ויפאסנה, הנישואים, הגירושים, הילדים, יכולנו לפתוח חמולה שלמה, מופע מוכר של התודעה. אני יכולה לזהות שזה מה שקורה, מחשבה של השתוקקות, ורגע אפילו להרהר על זה של כרגע אין בזה תועלת. זה לא מה שאני רוצה לטפח. גם אם זה נעים לי לשנייה, ופה מרגיש יותר משעמם, אם אני רגע מהרהר את הבודה מצילים ממש להרהר, מה אני רוצה לטפח? רוצה לטפח נוכחות יציבה? אז יאללה בואי, תטפחי את הנוכחות היציבה הזאת. אני קוראת לעצמי חזרה לידי מחשבה של מה מועיל עכשיו, מה מיטיב עכשיו. אז יש לנו את הזיהוי, יש לנו את החזרה, יש לנו את היכולת להחליף מחשבה מיטיבה, מחשבה לא מיטיבה במחשבה מיטיבה. כדי לעשות ההחלפה הזאת, ההרהור הזה בחוסר התועלת הוא מעניין. לא מועיל עכשיו, עכשיו אני רוצה משהו אחר. ואז אנחנו גם מתחילים לשים לב לזה שיש משקל שונה למחשבות, נכון? שמנו לב שיש מחשבות שאני פשוט שמה לב אליהן והן מתפוגגות. מעצם זה ששמתי לב כמו בועות סבון, ויש מחשבות שלא משנה כמה פעמים, אני אגיד מחשבה, חזרה, מחשבה, חזרה, they're here to stay. זה המחשבות הדביקות יותר. למה הן דביקות יותר? כי במה הן צבועות? השתוקקות ותחייה. ברגע שתודעה, שמחשבה שוב ושוב מושכת אותנו, על הכאב בברך, על מה שמחכה לי מחרותיים, על מה שהיה, היא מספרת לי שיש לי מערכת יחסים איתה של האחזות, של הזדהות, של דחייה. היא מספרת לי שיש לי הזדמנות פה ללמוד משהו חשוב על חופש. אז כשאנחנו מזהים את המחשבות הדביקות האלה, שוב, במקום ככה שיהיה לנו את המחבט הזה שמגרש אותם והם חוזרות, מגרש אותם והם חוזרות, מגרש אותם והם חוזרות, אנחנו רוצים להביא את התבונה, את הוויזדום. אנחנו שמים לב שהן מופיעות, ואז אנחנו יכולים להביא קצת התעניינות וחקירה. כן, כשאנחנו אומרים את המילה חקירה, נורא חשוב, אנחנו לא מדברות על חפירה. אנחנו לא מדברות על למה ואיך ואימא שלי ואבא שלי ולא. אנחנו מדברות על חקירה חווייתית. מה קורה כשהמחשבה הזו נוכחת? מה קורה כשדביק? איך אני יודעת שדביק? מה קורה בגוף עכשיו? כשהסיפור הזה, הפפנצ'ה הזו, חוזרת על עצמה, ומוציאה עוד ועוד ועוד שלוחות ומתרבה לה בתודעה, מה קורה לי בגוף? שמתם לב כבר? היה את ההסתכלות הזאת, זה אפקט של המחשבה על החוויה הגופנית שלנו? משהו מתכווץ? מה קורה לנשימה? זה ממש מרחב מעניין להסתכל. כשאני הולכת לאיבוד באיזה סיפור שהוא מאוד דביק, מה קרה לנשימה? נעצרה? התקצרה? מה קרה לטונוס השרירים? כן, אנחנו לומדים על המערכת יחסים בין הלב, בין הגוף ובין התודעה. ועם החזרה הזאת לגוף, אני יכולה גם להרפות, כן? כי הגוף הוא מרחב, מזמין ונוח לתרגל הרפיה. לעומת כל הזמן לגרש את המחשבה, אני לומדת את ההזדהות, מזהה שיש פה דביק כזה, מתרחבת, מזמינה מחשבה מיטיבה, בואי חזרה לנשימה, אין בזה צורך כרגע. ואם ההזדהות ממשיכה להופיע, והמחשבות האלה שאנחנו קוראים לה אובססיביות, חוזרות על עצמם, יש עוד מימד שהחקירה הזאת יכולה להועיל לנו, וזה גם להתעניין מה הטון הרגשי שנמצא שם. כשסיפור חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב, הוא בדרך כלל מספר שבתוך ההזדהות הזאת יש גם איזה רגש שעולה. איזה רגש שלא באנו איתו במגע. כן, אני ככה מדמה את זה הרבה פעמים, סיפורים שחוזרים על עצמם. זה כמו ילד קטן שמושך לאמא בסמלה, והוא פשוט ממש רוצה תשומת לב. עד שהוא לא יקבל את תשומת לב, הוא ימשיך להסתחרר בתודעה, הוא ימשיך לספר את הסיפור, הוא רוצה שנתקרב ונרגיש מה קורה עכשיו. המחשבות שלנו הם לא אויבים, הם הזמנה להיות יותר בקשר. אז כשמופיעות למשל מחשבות חוזרות על עצמם, על מה הולך לקרות כשאני אצא מפה. על איזה סוג רגע שמספרות לי? דאגה, לחץ, חרדה, כן? או שאם יש משהו שקרה בעבר וחוזר על עצמו, ושוב ושוב מופיע, ושוב ושוב אני שמה בצד, ושוב ושוב הוא מופיע. אולי אני יכולה רגע לשאול כזה, מה הטון הרגשי פה? אולי יש כאן איזשהו עצב, אולי מופיעה איזושהי בדידות במחשבות ההשתוקקות, אולי יש איזה כעס שאני ככה לא רוצה להרגיש, אבל אני שוב ושוב מספרת לעצמי מה הייתי צריכה להגיד ומה היו צריכים לענות לי. אז רגע כזה שוב, החזרה הזאת לגוף, אפשר אפילו לשים שנייה יד על הלב. ועם כל היציבות שיש לנו, הבודה ככה מדבר על זה, שאנחנו לומדים להיות אי לעצמנו. יש לנו כבר מספיק יציבות, אנחנו כבר מספיק אי, בשביל רגע ככה לשים לב, איזה רגש נוכח כאן עכשיו? האם אני יכולה לפגוש את החוויה הזו פחות דרך התיווך של הסיפורים, ויותר כחוויה ברגע ההווה? מה ההד הפיזי שלה? כן, לכל רגש יש איזו אדווה גופנית, נדבר על זה אולי יותר בהמשך, אבל בכל מקרה הם כאן כבר. אז חבל לא ככה לשים לב לזה. כשסיפור חוזר על עצמו שוב ושוב, איזה רגש נוכח כאן? מה קורה עכשיו בגוף? האם אני יכולה רגע להסכים להרגיש את זה? ביס קטן מהחוויה הגופנית. ביס קטן מההיבט הפיזי של הרגש הזה. איך זה משפיע על היכולת שלנו להרפות מהמחשבות על, כשאנחנו לומדים להיות עם? אז הלימוד הזה, גם לי כל הזמן עולה המילה הרדיקלי, אין מה לעשות, הוא רדיקלי. הלימוד הזה של לא לחיות רק בתוך הסיפורים, ולהתחיל לשים לב לסיפורים כאובייקטים שאפשר ללמוד מהם. אפשר גם ככה שהמחשבות מהירות וחוזרות על עצמם, לשים לב לקצב שלהם. לקצב הן מופיעות. עכשיו, אני אומרת פה המון דברים. כן, והבודה אמר עוד המון דברים על עבודה עם מחשבות. אני לא רוצה שנתחיל להתבלבל. הנה מחשבות, מה אני שולפת מהכובע עכשיו כדי להיפטר מהם. עדיין התרגול שלנו הוא פשוט. עדיין אנחנו גוף, עדיין אנחנו נשימה. עדיין אנחנו התאגנות והאספות, ועדיין סקרנות למה מתרחש ברגעי המתח, ברגעי הקיבוץ. כן, אז אנחנו לא צריכים עכשיו ככה כל מחשבה לקטלג, לסדר, להבין. זה רק ישרת הצורך שלנו בשליטה. מהתרגול שלנו הוא לא כדי שאני אלמד לשלוט, הוא כן כדי שאני אהיה בעלי הבית ונשב באי הזה בבטחה, אבל לא כי אנחנו נוירוטים ושולטים בכל מה שבא, אלא כי אנחנו סומכים על עצמנו שכשמה שבא מביא איתו מתח וסבל וכאב, יש לנו מספיק יכולת לפגוש. ואז כשיש קיבוץ, כשדברים מופיעים ככה, אנחנו מביאים את הסקרנות של החקירה. מה קורה עכשיו? מיטיב או לא מיטיב? איך אני מחליפה את זה במבט מיטיב יותר? איך אני שמה לב וחוקרת מה דביק עכשיו? מה קורה עכשיו בגוף? מה האפקט של המחשבה? מה האפקט של הרגש? איך עם ההתיידדות הזאת אפשר קצת להרפות? וחשוב לי לומר, כי זה עלה בקבוצות, וזה יעלה לכם. שוב, זה לא אומר שאם נתיידד ונפגוש ונסתקרן, הכל ייעלם. זה לא העניין. כן יהיה פחות מתח סביב זה. כן, המקצב של המחשבות יירגע כשמשהו בנו יירגע. כן, דברים יחלפו יותר מהר. זה לא אומר שהם לא יופיעו. זוכרים את האמת הראשונה? יש אי נחת, יש חיצים ראשונים. חשוב. אז אנחנו בכוונה ככה מוסיפות את המימד הזה היום, כי הכוונה שלו הוא לא לייצר עוד רעש. הכוונה של תשומת הלב המתרחבת הזאת זה לתרום להשקטה ולתבונה. ולכן אנחנו מביאים את הקשב למחשבות במידתיות, במינון הומאופתי. עדיין 70% מהתרגול שלנו זה החזרה. אם לא נטפח את היציבות ואת הסמאדי, תשומת הלב למחשבות מהר מאוד תהפוך להיות getting lost. עם המחשבות. יציבות ומדי פעם מבט, מה קורה? להקריא לכם קטע קטן מהדרשה היפה של הבודה על שני סוגי המחשבות, מחשבות מיטיבות ולא מיטיבות. המשפט הזה הוא סלוגן שאפשר לתלות על המקרר. מה שנזיר חושב ומהרהר בו לעתים קרובות הופך לנטייה של התודעה שלו. מה שאנחנו חושבים ומהרהרים בו הופך להרגל מנטלי. כשאנחנו שמים לב להרגל המנטלי וזונחים אותו ומטפחים הרגל חדש של הרפאיה, של ידידותיות, של תבונה, הופך להרגל מנטלי. בעודו שרוי כך, זה סוף הדרשה, ערני, נמרץ ונחוש, התעוררה בו מחשבה של ויתור. הבנתי כך, התעוררה בי מחשבה של ויתור. מחשבה זו אינה מובילה לסבל אצלי, אינה מובילה לסבל אצל האחר, ואינה מובילה לסבל אצל שנינו. היא תורמת לחוכמה, אינה גורמת לדאגה ומצוקה, ומובילה אל הניבנה. גם אם אחשוב מחשבה זו והרהר בה, אינני רואה סיבה לחשוש ממנה. גם אם אחשוב מחשבה זו והרהר בה, אינני רואה סיבה לחשוש ממנה. ולמחשבה והרהור ממושכים ומופרזים מעייפים את הגוף. וכאשר הגוף עייף, התודעה טרודה. כאשר התודעה טרודה, היא מתרחקת מן הסמאדי, השלווה. לפיכך יצבתי את התודעה מבפנים, השקטתי, איחדתי ואספתי אותה. אז בואו נתרגל. ואחרי כל מה שנאמר, אני חוזרת למילה פשוט. אם אנחנו נאבדים במחשבות על מה לעשות עם המחשבות, פשוט. חוזרים לגוף, חוזרים לנשימה, חוזרים לסמוך על הכוונה שתוביל אותנו את הדרך. כוונה לתשומת לב ולתבונה שאפשר לנוח בה. חוזרים לגוף, חוזרים לנשימה, לנינוחות. ורק מתוך הנינוחות וההרפיה, נפתח את הסקרנות לתנועות התודעה. לנעים וללא נעים, לעולמות התגובה, למגדלי הקלפים של המחשבות שנבנים עליהם, ולשמחת הגילוי והנטישה.